למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום תוכנית מספר 17. להתראות פופ, שלום רוק. על התקליטים של שולה חן והשלושרים, והמעבר בין הפופ לרוק באמצע 1969. איתכם באולפן גלי צהל, הטכנאי איתי וקסלר, המפיק גידי אביבי, ואני יואב קודנר שעורך ומגיש. כולנו מקווים שתיהנו. אנחנו כבר מתחילים בשיר באנגלית דווקא. הצ'רצ'ילים, פתחי את עינייך. להיט יוני 1969. צ'רצ'ילים, Open Up Your Eyes, פתחי את עינייך. שיר שהגיע לתחנות הרדיו, כאמור, ביוני 1969. אל האלבום השלם של הצ'רצ'ילים נגיע בתוכנית הבאה. היום פתחתי בשיר הזה כדי להוכיח שבתקופה שבה אנחנו מתעסקים, אמצע 1969, כבר היה אפשר להקליט רוק מקורי בארץ, מבחינת הסאונד, מבחינת הכלים. הצ'רצ'ילים אמנם עשו את זה בעזרה של אנשים מחול, אבל בכל זאת זה נוגן בארץ, הוקלט בארץ, הוקלט ויצא בחברה ישראלית, הד ארצי. רוב המוזיקה הישראלית הרגילה במרכאות נשמעה קצת אחרת.
שבת, תן להן את כל ההבטחות, תן להן את צליל המפתחות בדלת. רק אל תשאיר לאף אחרת את השיר ששרת לי, אל תשאיר לאף אחרת את השיר ששרת לי.
שולחן, את רוב התוכניות האחרונות שלמרות הכל הקדשתי לניסיונות להבחין בין פופ ורוק, ניסיונות ליצור מוזיקה ישראלית חדשה. בסוף שנות ה-60 נוצר בארץ הפופ הישראלי וגם הרוק הישראלי. בתקופה הזאת שבה אנחנו עוסקים היום, אמצע 1969, כבר היה אפשר להבחין בין השניים, היה אפשר לדעת מה זה פופ טוב ומה זה רוק טוב.
אורה.
שני תקליטים יעסיקו אותנו בתוכנית הזאת, אלבום שלכם שולחן ואלבומה הראשון והיחיד של להקת השלושרים. מתוך התקליט של שולחן שמענו כבר בתוכניות הקודמות מספר שירים, ולכן נשמע אותם היום רק ברמז. השיר ששמענו עכשיו הלחין דני ליטני, והוא הלחין גם את השיר הבא, שניהם שמענו כבר בעבר. השיר הבא נקרא אל תספר היום בציר.
אל תספר היום בציר, אל תתלונן מחר קציר.
רצית להיפגש לא מנעתך אפילו אש אל תצטדק בחוסר פנאי הלא ראיתי במו עיניי איך התחמקת בצל הלל ואיך נשקת
זאת הייתה תזכורת לשני לחנים של דני ליטני, ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר של דני ליטני לתקליט הזה, שיר שאגב לא יצא בגרסת הקומפקט שיצאה לו מזמן לתקליט. זה נקרא למה דווקא אני? עיבוד אלכס וייס.
למה דווקא אני? עיניי צעירה בשנים ויפה ויותר חינני למה דווקא אני? אין אבי הבונה בניינים יש לה וילה וגם מכונית למה דווקא אני אין אני נערה חולמנית עצובה ולידי מזלי כשכותב שירים על ירח ועל כוכבים על שמיים ועל ענני שמיים בים שרפים על החוף וגלים למה דווקא אני למה דווקא אותי ללטף ולחוש לי דברי אהבה למה דווקא אני לחפש וחזק לנשק ולומר רק שלי
למה דווקא אני כתבה דרור חבקין לחין דני ליטני חלק משירי שלכם שולחן היו להיטים מחול שאבי קורן כתב להם טקסט חדש בעברית ביניהם בוא נבנה ארמון שכבר שמענו לפני תוכניות אחדות והשיר בוא הביתה שנשמע עכשיו חנוך וחנן יובל עושים את הקולות האלה ברקע
אז
הביתה. אנחנו נשמע עוד שני שירים מתורגמים. את השיר הבא כתבה בעברית מירה מאיר. ושימו לב שעיבוד המיתרים של אלכס וייס מזכיר את מה שיקרה אחר כך לשיר כבר עברו השנים עם זוהר ארגוב הרבה שנים לאחר מכן. כמו אמש.
שוב אני כאן מחכה, אתה לא כאן, אתה לא בא, אך זיכרונות האהבה הם כאן, הם כאן. היו פרחים בחדרי, הם נבלו בחדרי, רק אמש. כוסית היין שלך לשולחני מחכה, כמו אמש.
על רקע השיר הזה כמו אמש נשמע את גל אוחובסקי מתרבות מעריב על הפופ הישראלי, על הרוק הישראלי בתקופה האמורה.
א', יש בעיה כללית עם הפופ. הרוק הרג את הפופ באיזשהו אופן. הניצחונו הגדול של הרוק הוא שהוא קבר את הקיום הזה של זמר נחמד או זמרת, בעיקר זמרת נחמדה ששרה שירים נחמדים ונעימים. זה היה פחות כזאת דרמה גדולה. וככל שזה ניתה תעשייה נורא גדולה וכל העסק נהיה יותר מסובך, נהיה פחות מקום לדברים כך שהם יותר פשוטים וקלים. ובשנים האלה באמת הצליחו באיזשהו אופן, ו-69 היא שנה נורא בולטת בזה, כי פשוט יצאו המון תקליטים. יצאה תקליט של שולה חן, שהוא איזה פנינה של פופ. זה היו השנים שבהם התחילה אילנית את המסע הארוך והמקסים שלה. וזה היו שנים שאיכשהו הצליחו לייצר פה ככה פופ קליט, שמיע, נעים, מאוד מאוד מדויק. וטוב. עכשיו, זה לא שרד, מכיוון שעם השנים ככה היו כל מיני שינויים שזה לא המקום להרחיב עליהם, אבל בעצם הפופ נורא עבר לשוליים. וכמו שאהוד מנור אוהב להגיד, המוזיקה שהיום, בשנותינו אלה, המוזיקה שהכי סובלת מקיפוח היא מוזיקת המיינסטרים. ואז הפופ א' הוא עוד לא נחשב למיינסטרים, הוא נחשב ככה למשהו אופנתי, עולם השייק, עולם הריקודים, עולם הדיסקוטקים, זה נחשב לכאילו תרבות קצת מחתרתית. ואני חושב שמכיוון שאז בכלל עוד לא היה הבדל הזה בין פופ ורוק, והכל נראה כמו משהו כזה של צעירים צ'יקים, מה שנקרא, אז גם לא היה תיחום גבולות. זאת אומרת, אנשים שעשו רוק, כמו שדיברנו על, בעבר על מזל גדי, אנשים שעשו רוק עשו גם פופ, ולהפך וחזרו ובאו אצל שולחן בתקליט המון מהשירים של שלום חנוך, שוב פעם שלום חנוך. ובעצם הכל היה ככה טיפה יותר פתוח. זאת אומרת, לא היו את התיחומים הגדולים האלה, והכל נחשב למוזיקה אופנתית. כאילו, הכל היה אופנתי, חדש, מעניין, ותחום שהאנשים שהכי ככה רוצים להיות יצירתיים ואופנתיים נתפסים אליו.
ונשמע עוד שיר אחד מתורגם בתקליט הזה, הפעם תרגום של אריק איינשטיין, או למעשה מילים בעברית של אריק איינשטיין, ושיר של הרולינג סטונס, שקליטה גם מריאן פייטפול, במקור, As Tears Go By, כאן, אצל שולה חן, פתאום היה לי טוב.
בחור בני היה
שולחן שרה רולינג סטונס באלבום הבכורה שלה, שלכם שולחן, אחד האלבומים הקלאסיים בפופ של 1969. השיר הזה נקרא אוריה החיתי, כבר שמענו אותו באחת התוכניות הקודמות. כמו דני ליטני שהיה כאן בתחילת דרכו, גם שלום חנוך היה מלחין צעיר ומבטיח. הוא הלחין לתקליט הזה מספר שירים. אוריה החיתי ועוד שניים, אחד מהם נשמע, תחת כובד התפוח, שהיה חף מכל רוק, ויזידור שנשמע תכף. וקודם לכן, שוב אל גל לוחובסקי ולעוד מבט על התקליט הזה.
מאחר שהמון אנשים התחילו לעסוק בזה, זאת אומרת, דור שלם וצעיר של אנשים התחיל לעסוק במוזיקה, מה שנקרא, מה שקראו אז המוזיקה הקלה. אז יש כל מיני קבוצות, ולכל מיני קבוצות היה תפקיד. אז חוץ מהאנשים שעמדו בחזית ושרו, מי יותר פופ, מי יותר רוק, בלי בכלל לדעת מה ההבדלים בין זה, הייתה גם את הקבוצה שכאילו לקחה על עצמה להוכיח את העובדה שמוזיקה קלה היא מוזיקה רצינית. זאת אומרת, מה שקרה זה שכשהתחילה כל כשהתחילו החיפושיות והתחיל הרוק בעצם, וגם במקביל הפופ, כי הפופ הוא משהו שפחות התחיל, הוא ככה היה איזה נסיעה מהזמרים קוראי הלבבות של שנות ה-50 וה-60 אל הזמרים היותר כלילים של סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. והטענה נגד כל האנשים האלה הייתה תמיד שזה מוזיקה לא רצינית, שמה זה לעומת בטהובן, מה זה לעומת באך וכן הלאה. והייתה את הקבוצה שראתה מין עם צורך כזה, בעיקר, חלקם גם היו תמיד אנשים שבאו מבתי ספר למוזיקה, שרצו להוכיח שהמוזיקה שהם מתעניינים בהם, רצו כאילו להוכיח להוריהם ולממסד כולו, שהמוזיקה שהם מתעסקים בה היא מוזיקה רצינית. ואז הם היו עושים את כל הערבובים האלה שנגמרו בסוף בתחילת שנות ה-70, בכל מה שאנחנו מכירים בפרוגרסיב רוק, בכל הדברים המפלצתיים האלה, כל להקות הדינוזאורים המקסימות. זה לא מוזיקה פושטקים. האנשים האלה רצו להוכיח שהם לא פושטקים, והם פעלו כזרם מצד אחד עצמאי. מצד שני זה כמובן השפיע, הכל השפיע על הכל, ואז ככה כן היה. זה לא נכון להגיד כאילו שכולם עסקו בפופ, אבל השורה הקדמית כן עסקה בפופ. היא לא עסקה בשאלה, שהוא לכן לא עסקה בשאלה, כיצד היא תוכיח שהיא יותר טובה מבטהובן.
דמעות מבין ריסיך איזידור הם אמרו אם בוא הלל הוא עומד ומסתכל וידיד לא רק הצל איזידור בוא אדליק האש באח איזידור שיחם לבך הרך איזידור משוחח עם ציפור פרפרים עפים אליך איזידור הפלגים זרמם חלום שבעיניך איזידור הם קראו אל ראש ההר איזידור טיפש הכפר קום מוזנח ומכוער איזידור
שולחן איזידור להיט מאוגוסט 1969 עד כאן האלבום של שולחן שלכם שולחן אנחנו באלבום נוסף, בו היה שלום חנוך, מוזיקאי מפתח, וגם הוא יצא באוגוסט 1969, אלבום השלושרים, כך הוא נפתח.
לו הייתי פיראט בת מלכה, לו היית שהמלך יבש בעיניה, בספינה מזהב לרוזן הרשע מפליגה במצוות אדוניה.
לו הייתי פיראט על שבעת הימים לבקשך בספינה, אז יצאתי ובקו המשווה באים החמים, לך מיטה של פרחי בר הצעתי. אך אני לא פיראט, יפתי לא שודד, אלא גבר אחד העומד ישערך, וניצב לו בלילה הזה הבודד, ואין חרב לו על הירך, ואין חרב לו על הירך.
לו הייתי פיראט, השלושרים. הרעיון להקים שלישייה היה הרעיון של בני אמדורסקי. בסוף שנות ה-60 הוא היה כבר כוכב גדול, אחרי שירות בדודאים, בשלישיית גשר הירקון, אחרי הפקות לאמנים אחרים, כמו למשל לאריק איינשטיין, למאיר אריאל, ואפילו אחרי החתמה של שלום חנוך בתור אומן בחברת את ארצי. אמדורסקי יזם הקמת שלישייה חדשה שתשמע שונה וחדשנית לעומת מה שמקובל במוזיקה הישראלית. לצורך כך הוא גייס שניים מחברי להקת הנחל, שהיו גם במקרה יוצאי קיבוץ משמרות, חנן יובל, שלום חנוך. ביחד הם נקראו השלושרים, שזה גם שלושה ששרים, וגם כלושרים, כלומר קפצנים, מוזנחים. למה בני אמדורסקי היה צריך את זה? זה די ברור, הוא רצה להתעדכן ולחדש את הצליל שלו. מדוע שלום חנוך וחנן יובל היו צריכים את השלושרים? נדמה לי שהתשובה היא די פשוטה. חנן יובל חשש בשלב זה להיות זמר סולן. גם שלום חנוך עוד לא היה בטוח בקולו וביכולתו לשיר. הם הרגישו שביחד עם בני אמדורסקי הם נכנסים להפקה שיש לה צ'אנס מסחרי טוב, וגם הזדמנות לעבור איזשהו בית ספר במוזיקה הישראלית. שלום חנוך הלחין את חצי משירי האלבום של השלושרים, אבל היו גם מלחינים אחרים שתרמו להצלחה הגדולה הזאת. השיר ששמענו הלחין יאיר רוזנבלום למילים של ירון לונדון. השניים, לונדון ורוזנבלום, יצרו גם את בשש או בשבע, שלא נשמע. אנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף של ירון לונדון, הפעם לחן של דני ליטני, ציף ציף מעל הרציף.
בלב הפרדסים תחנה ניצבת, והיד הפסים פסי רכבת, ועומד רציף ישן אשר שנים רבות הוא לא ידע שם קטרים ורכבות. רק ציפור לבנה מעל הרציף, ציף ציף מעל הרציף, ציף ציף מעל הרציף, ציף ציף מעל הרציף, ציף ציף מעל הרציף. באמצע השרון ספסלים לשבת, ושלט של קרון אך לא רכבת. בחור אחד ישן ובשנתו חולם, עוד קטר אשר שבר ציפור לב. רק ציפור לבנה מעל הרציף, ציפ ציפ מעל הרציף, ציפ ציפ מעל הרציף, ציפ ציפ מעל הרציף. תחמיץ את המסע אם תשכב שרוע, קוראתי וקולה ניסה ברוח. כי לכל אדם קטר הבא מבלי לצפור, ומי שלא עולה נותר עם הציפור, ומי שלא עולה
ציפור, רק ציפור לבנה מעל הרצים. ציפציף מעל הרצים, ציפציף מעל הרצים.
שלושה רים ציפציף מעל הרציף, בית גדול ביוני 1969. ציפציף מעל הרצים, ציפציף מעל הרצים, ציפציף מעל הרצים. יורם טרלב מילים ויוחנן זרעי לחן יצרו לתקליט הזה שני שירים, אישה חסידה הייתה שלא נשמע, והאיש אשר יביא את הבשורה שקטע מתוכו כן נשמע.
האיש אשר יביא את הבשורה, כמות מדהים יבוא אל תוך העיר הנצורה. מבטו רחוק, באופק מתבונן הוא, ומי בבוא יכירנו.
השלושה הרים לא היו הרכב רוק, הם היו הפקה שהושפעה גם ממוזיקת רוק, ואני מעז לומר שהם הצליחו כל כך בגלל שהם לא היו להקת רוק, בגלל שהם הצליחו לשיר בצורה מאוד ישראלית, מאוד פשוטה, הרמוניות קוליות יפהפיות, ומוזיקה שמושפעת גם מקאנטרי אמריקני, גם מאסטה אסטה של להקות צבאיות, גם מבלדות, ואפילו ממוזיקה חסידית. מי שעשה את התקליט הזה, מי שהיה אחראי לצליל שלו, היה מישה סגל, אחד המעבדים המוזיקליים המצליחים ביותר והחדשניים ביותר באותה תקופה. הוא עשה את זה גם עם מרק איינשטיין בפוזי, שאליו נגיע בעוד כמה תוכניות. וכאן הוא הצליח להכניס את ההשפעות שלו מהביטלס, מהאימהות והאבות, מהרכבים אחרים של הפופ הלועזי, לתוך המוזיקה הישראלית, ולהפוך אותה למשהו מאוד מאוד מקומי, ועם זאת מאוד מאוד מעודכן. והנה לחן של שלום חנוך, למילים של יורם טהרלב.
מי היו שם היבהו?
האוהבים את האביב. היבהו,
עם ההיבהו, והנו נינו. בשדה לבד הלכו, והציפורים סביר מזמרות בכל הדין. דינגה דינגה דין, דינגה דינגה דין. לאוהבים, האוהבים את האוויר.
והנה יזהר שדות.
אני חייב לפתוח במונולוג אישי. שהייתי בן 11 וחצי או משהו כזה, אבא שלי, שהחבר שלי בני אמדורסקי, לקח אותי להופעה של השלושה הרים. ואני כבר הייתי מעריץ של שלום חנוך אז. אני לא יודע כל כך מאיפה הכרתי אותו, יכול להיות שזה כבר היה בתקופה של התחלת השירים שלו עם ארקיין, שאין לה פרפוזי או משהו כזה. כי הכל היה אז במקביל, אנשים עשו כל מיני דברים במקביל. אבל הייתה איזו תחושה שהוא קיים כבר, ושהוא עושה דברים טובים, ואם יש פה משהו בארץ שהוא שווה, בתור ילד שהתחיל לשמוע מוזיקה, ובעיקר שמע מוזיקה מחוץ לארץ, אז זה היה הוא. ואני זוכר שקראתי לו ג'ון לנון הישראלי, ובני אמדורסקי כתב ג'ון לנון הישראלי ונתן לשלום לחתום לי על פתק. זה תקליט משונה, זאת אומרת גם הקומבינציה של האנשים שם הייתה מאוד משונה. זה נשמע כמו הרכב, כמו איזשהו ניסיון מסחרי כזה לעשות איזה משהו שיעבוד, איזשהו ניצול של הכישרון של שלום חנוך, וכנראה שבני אמדורסקי קלט הכישרון שלו. חנן יובל מצד שני, שכנראה גם הקשרים הקיבוצניקיים וכו' וכו', אני לא כך יודע מה הייתה הדינמיקה החברתית שם, אבל זה מין קומבינציה משונה כזאת. ומישה סגל שהיה אז התחיל להיות המעבד התורן של המוזיקה הישראלית היותר איכותית. יש שם שירים טובים. יש שם... בני אמדורסקי היה כנראה אדם מאוד חזק כמפיק, כאדם שהמציא דברים, שהמציא פרויקטים, שהוביל דברים, והוא כנראה נתן לשלום איזשהו ערוץ להתבטא. ושלום היה צעיר ועדיין לא ידע בדיוק מה הוא רוצה. החשיבות של התקליט הזה מבחינתי בעיקר בזה שיש בו כמה שירים טובים. מעבר לזה אין בו שום דבר מרתק בצליל שלו או באיזשהו מסר. זה תקליט של שירים, זה לא תקליט שלהבדיל מתקליטים שנעשים עם להקות ושיש איזושהי משמעות לסאונד, תעודת זהות של המוזיקאים שעושים אותו. אז פה זה תקליט של זמרים ששרים שירים שבמקרה אחד מהם כותב אותו.
באחד הזה, שלום חנוך, היה מאוד מוגוון בתקליט הזה. מצד אחד שיר כמו לילי שלי, ששמענו לפני כמה תוכניות, שהיה מאוד פופי. מצד שני שיר ארץ ישראלי כמו מה ששמענו עכשיו, ומצד שלישי בלדה ענוגה שנשמע עכשיו. שמרית אור כתבה את המילים, צרות טובות, חנן יובל סולן. טובות, השלושרים. ארבעה משירי התקליט של השלושרים הולחנו על ידי שלום חנוך למילים של יונתן גפן. איפה נטשה ופייר? את זה לא נשמע, ושלושה אחרים כן נשמע.
בקפה ורד יושבת גברת ומספרת סיפור.
להיט גדול מאוגוסט 1969.
המראה ירחיה לידיעת הציבור.
מי מפחד מגברת לוין?
אומרת פריז בשנה שעברה, לא בן אדם זה ברור. פותחת כפתור בחולצה שנראה את הלב השבור. מה יש לך, גברת לוין? מה יש לך? איש לא יודע כמה היא סובלת בין ארבע לשש בעיקר. אחר כך היא שני מספרים מצלצלת תוך הטלפונית כמר.
היא למדה פילוסופיה באופן פרטי
ומתה לדעת יותר. הרבה אנשים כבר קראו לה אשתי והלכו למקום אחר. מה יש לך?
מי מפחד מגברת לוין?
גברת לוין.
את צילומי התקליט של השלושרים צילמה אלונה איינשטיין, אשתו של אריק איינשטיין באותה תקופה. צייר ויצב דוד טרטקובר, וזאת הייתה פעם ראשונה שבארץ נראתה על עטיפת תקליט.
מה יש לך?
תמונה עם צבעים כל כך פסיכדליים.
בת 35 ארבע שנים רצו.
זה היה קצת רוק, אבל זה היה מאוד מיינסטרים, וזה הצליח מאוד מאוד. נחזור על גל חובסקי, פעם אחרונה היום.
הרוק הישראלי, הרוק הזה של המועדונים של 67, 6, 5, הרוק של רמלה, אחד הדברים שהפיינו אותו היה שהוא היה מעין תרבות שוליים, לא רק במובן הזה שכאילו זקנים וגולדה חשבו שזה מזיק לנוער, אלא שהוא נוצר על ידי אנשים שלא באו ממה שנחשב אז למיינסטרים הישראלי החזק ביותר, כלומר לאנשים שנחשבו לדור הפלמ"ח, המיינסטרים החברתי. זאת אומרת, דור הפלמ"ח הם האנשים שהיו בלהקת הנחל, הם האנשים שהיו בצ'יזבטרון, הם האנשים שהיו בתרנגולים, הם המשיכו להיות בלהקות צבאיות ולאהוב להקות צבאיות ולאהוב זמרים שיוצאים מלהקות צבאיות. את הרוק, אני חושב, יצרו באיזשהו אופן האנשים שאז בכלל לא היה להם, לא הייתה להם התייחסות. זה כל העולים החדשים שבאו אחרי מלחמת העולם השנייה מאירופה. כל האנשים שבאו לישראל עם כל מיני תיקיות ולא היו חלק מהמיינסטרים הישראלי, אנשים שהרבה שנים מאוחר יותר יהיו אלה שמדברים על הדור השני של השואה, יהיו, זאת אומרת, אלה שילדיהם מדברים על הדור השני של השואה, אלה שמהם צמח בעצם פוליקר בסוף. זאת אומרת, הרוק גדל גם כתרבות אלטרנטיבית מבחינה חברתית, זאת אומרת, של אנשים שבעצם לא היה להם את הבסיס, לאנשים שגדלו בתוך להקת הנחל, היה מאוד קשה לפרוץ לרוק, כי התבניות שלהם היו מאוד חזקות ונוקשות, כי החינוך שלהם היה מאוד נוקשה, ומקסימום היו יכולים לעשות כזה מין קומנט על אלוויס, או ככה צחוק על אלוויס, או ככה לאמץ איזה מקצב לתוך השירים היפים והמאוד מגויסים שהיו להם אז. והאנשים שבעצם, וגם אפשר לבדוק את זה, אני חושב, אם בודקים את האנשים שהיו בלהקות האלה, מבחינת ככה מעמדם הסוציו-אקונומי ומעמדם החברתי, הם רובם באו ככה מתרבות, מה שקוראים להם תרבות הפרברים, מערים כאלה שבהם גרו אנשים ככה במעמד הפועלים, מה שנקרא. ולכן הרוק בעצם נוצר בישראל כמו שהוא היה צריך להיווצר, לא מהמעמד כאילו שנותן את הטון, אלא כתרבות אלטרנטיבית. וזה גם היה החן שלו בתקופה הזו.
והנה חבר'ה שהצליחו לעשות גם רוק, למרות שהם באו מהמיינסטרים. השלושה ערים. שימו לב לגיטרות בשיר הבא.
זבוב היה רזה כזה רזה, יספר הייתה קלילת היופי הזבובי, אלכסנדר זה היה מבליט את החזה, ומצמצם לאיזבל מן זמר שכזה, שכזה, שכזה. איזבל מבל, בואי ונשים זומם, זום לפה וזום לשם, איזבל. איזבל מבל, בואי ונשים זומם, זום לפה וזום לשם, איזבל מבל.
בלדה לזבוב, יונתן גפן מילים, שלום חנוך, לחן, מישה סגל, עיבוד. בין הנגנים בתקליט שלא הוזכרו כמובן על העטיפה, היו ארלה קמינסקי בתופים, אלי מגן בבאס, וגם גיטריסט צעיר ומוכשר מאוד מלהקת הנחל, דני סנדרסון. התקליט של השלושרים הוא בין התקליטים הראשונים שסנדרסון השתתף בהם בעילום שם, בנגינת גיטרה, והגיטרה שלו בולטת בעיקר בשיר הבא, השיר שמסיים את התקליט, הוא השיר הכי רוקי בו, מי אם לא אלוהים.
מדבר להרים הקרים כובעים של צלעים ופרחים ושיחים ותשעים, מי החליט בקשר לכל הצבעים, מה מתאים ומה לא מתאים, ומה לא מתאים, ומה לא מתאים, מי אם לא אלוהים, 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 מי הבין איך הים ידדג לחופים, שר לראשינו זרי כוכבים, מי ראשו עננים ורגליו עצבים, מי 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 כתב הנה מה טוב ומה נעים, טוב ומה נעים, טוב ומה נעים, מי אם לא אלוהים, 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 אלוהים, מי קובע עיתות משחקי מלחמה, של יסמין וריחות אדמה, מה? היי! מי מושיט זרועותיו אל צורג הכלואים? מי? 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 מי לוקח בסוף את כל הרשעים? כל הרשעים, כל הרשעים, מי אם לא אלוהים? מי
לא אלוהים? מי אם 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 לא אלוהים?
מי אם לא אלוהים? השלושה רימים עם דני סנדרסון. אוגוסט 1969, ואנחנו נחזור לשלושה רים בהמשך סיפור הרוק הישראלי. עד סוף התוכנית היום נשמע עוד כמה להיטים מאותו חודש, שגם בהם, איך להגיד את זה, נשבה רוח חדשה של רוקיות. גם השיר הבא הוא עיבוד של מישה סגל ללחן שלו ולמילים של דודו ברק, קובי רכט שר. ליידי מקבט.
ליידי מקבט, תינו כבר את הקלפים. ליידי מקבט, עשו בך מעשה כשפים. צועקת רב האדמה, אך את בכלל לא אשמה. כי רק תנשמת בתיאל, לא תעמוד לצד הבעל. ליידי מקבט, את הרי מלכה כבודה. ליידי מקבט, בתוך ספרי האגדה. פשוט רצית שבעלה יהיה לארץ המולה, על כן זרת והוא קצר, בשדות חיי נסיך בשר. כל זאת כי את הלכת שולל אחר כישוף ושאולל. הילינו כבר את הקלפים, עשו בך מעשה כשפים, מעשה כשפים. ליידי מקבט, הילינו כבר את הקלפים. ליידי מקבט, עשו בך מעשה כשפים. הכל היו דברי מרמה, אך את בכלל לא אשמה. אין אם לא שמת ידך ברצת, היה הרצת שם לנצת. ליידי מקבט, ואת הרי מלכה כבודה. ליידי מקבט, ורק אישה כמוך תדע, גם אם אחר ימשול בעם, ידותיה ודאי בדם. אל כן אמרת לבעלה לשלוח חרבו מן הירה. כל זאת כי את הלכת שולל אחר כישוף ושדומלל. גילינו כבר את הקלפים, עשו בך מעשה כשפים, מעשה כשפים.
מי זה הגיטריסט הזה? אנחנו לא יודעים, לא כתוב, אף אחד לא זוכר. האימור שלי, או דני סנדרסון, שעבד אותה תקופה עם מישה סגל, או שמוליק ארוך, שגם הוא עבד עם מישה סגל. בכל אופן, זה נשמע ממש טוב.
צילח איזו נחמה, למרות שאת לא אשמה. כי ההיסטוריה בך הכחידה, אלה כברי חותך הורידה. ליידי מקבט, ואת הרי מלכה כבודה. ליידי מקבט, לא רק כל כך באגדה, בין דף לדף בלי עצמי, רק בלי ידיים ללכלך. חזרי את בעלך לראות, מבלי להקים שופים לשאות. אחרת שוב תלכי שולל אחר כישוף ושדומלל. ואז נשליך אל הרוחות את היפה באגדות, באגדות. ליידי מקבט, ליידי מקבט, ליידי מקבט,
ליידי מקבט. קובי רכט, שגם אליו נחזור לא פעם בתוכניות הקרובות. ועוד להיט מאוגוסט 1969, יורם ארבל כתב, הלחין ושר, אלכס וייס איבד, עדנה גורן עוזרת בשירה, והשיר כולל התייחסות ללהיט הראשון של ארבל. זה נקרא "היי, תני לי הזדמנות".
מי לא יודע מה קרה ומה עשיתי רע, את הטבעת לא רוצה ממך בחזרה,
בחזרה.
כבר נפליתי פעמיים והנה שלוש אל תניחי לי לשבת לחכות עד בוש היי תני לי הזדמנות
תני לי, תני לי
היי תני לי הזדמנות דברים שלא אמרתי ואומר היום
יום, יום
אם תתני לי להסביר לך מה קרה פתאום
קרה פתאום
לא רציתי להרע לך ככה מעולם רק רציתי שתדעי אני לא כמו כולם היי, תני לי הזדמנות
תני לי, תני לי
צבעתי את השלכת בירוק
רוק, רוק
איך אני יכול עכשיו ללכת ולמחוק
יכול למחוק
כל אחד אוהב הלילה וגם לך כדאי בואי בואי ונשלים אם טוב לנו ודאי היי תני לי הזדמנות
תני לי, תני לי
היי תני לי הזדמנות
בל, עדנה גורן. אנחנו לסיום נשמע צמד שכבר שמענו פעם אחת, הפנינים הכחולות, מירה ירדני ועודד זמיר, להיט שלהם, להיט נוסף, מאוגוסט 1969, שנקרא ג'אבל דרוז, כתב אמנון אחי נעמי, הלחין עמיתי נאמן, איבד אלברט פיאמנטה, ומלווה תזמורת הברנשים של פיאמנטה, בשיר הזה ניפרד, הטכנאי איתי וקסלר, גידי אביבי המפיק, ואני יואב קוטנר שעורך מגיש... כולנו נשוב בתוכנית הבאה עם אלבום הבכורה של הצ'רצ'ילים ועם הקלטות של האריות. להתראות.
וסוס אביר
ואין לו חפץ בעבדות ואין לו חפץ בעבדות בג'אבל דרוז בוכה אדם אביב זקן למרסיו ובשנתו ליבו נדם אך הוא רצה למות בקרב אך הוא רצה למות בקרב בג'אבל דרוז שמחה בכל כי בן אדם נושא אישה
והחתן מכריז בכל
שהתלת בנים שישה שהתלת בנים שישה בג'אבל דרוז נולד תינוק הוא נכד של צייד בקי האב יושב אז בצינוק מרז בעול אנגלי כי הוא מרז בעול אנגלי בג'אבל דרוז גדל צעיר ומסבו ירש מרדות
רובה ישן וסוס אביר
ואין לו חפץ בעבדות ואין לו חפץ בעבדות מג'אבל דרוז יורד אדם ליבור אל הרוב וכבול כי כל סבובו לא נדם וגורלו משמר הגבול וגורלו משמר הגבול לג'אבל דרוז ארון עולה שומר נפל ליבו נדם
האב בוכה אך הוא גאה
בקרב חייב למות אדם
אני רוצה לעשות את זה עוד פעם.